רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. אני רוצה להציג בפניכם את הדבר הטוב ביותר שקרה לדעתי באינטרנט הישראלי בשנה האחרונה. טוב, נשמע קצת מוגזם, נכון? אבל באמת, אני לא חושב שאני מגזים. קמפוס היא פלטפורמה דיגיטלית פתוחה שמיטב המוסדות האקדמיים בישראל, מאוניברסיטת תל אביב ועד מכללת סמינר הקיבוצים, מעלים אליה קורסים מרתקים כדי להעשיר אתכם במגוון תחומים. מבוא לכימיה, תכנות בפייתון ו-C++, מבוא למדעי הפסיכולוגיה ועוד ועוד ועוד. אם בוערת בכם סקרנות טבעית, ואני יודע שכן, כי אתם מאזינים לפודקאסט הזה, קמפוס הוא הדבר הטוב ביותר שיקרה לכם השנה. נסיעה משעממת ברכבת או שעה פנויה על החוף יהפכו לפתע לשעה של תגליות וחוכמה. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל.
תגידו, יש לכם שאלות? שאלות מהסוג שאתם פשוט הולכים ברחוב ופתאום נתקעת לכם איזו מין שאלה בראש. כאילו, למה בעצם לגברים יש פתמות? ולמה אנחנו נוהגים בצד ימין ולא בצד שמאל? ואם אני אחפור ישר למטה, אני באמת אגיע לסין? וחייזרים, יש? אין? ומה הקטע עם העצי פיקוס האלה שעושים כל כך הרבה לכלוך? מי הדביל ששתל אותם שם? אז, אם יש לכם שאלות, אולי כדאי שתקשיבו לתשובה. התשובה עם דורון פישלר, זה אני, הוא פודקאסט עם שאלות מעניינות ותשובות עוד יותר מעניינות. לשאלות שאולי שאלתם את עצמכם ואולי לא, אבל כדאי להקשיב בכל מקרה. יהיה מעניין. באתר של עושים היסטוריה או באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם. להתראות.
שלום יובל.
היי דן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה טריוויה לפתיחה היום.
כן.
מי הוא בנם של אורנוס וגאיה? והוא גם אביהם של זאוס, פוסדון, הדס, הרה ודמטר.
אין לי מושג, אבל יש לי הרגשה שאתה הולך לספר לי.
זהו קרונוס, אל הזמן.
אה, אוקיי. אני מבין מה עשית פה. אנחנו בעולם של המחלות הכרוניות.
יפה. כן. ואל הזמן הוא השולט במחלות הכרוניות.
ללא ספק.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
כשנכנס אליי חולה חדש בדלת, זה מה שהבנתי רק בשנים האחרונות. הוא לא יודע את זה, ובעבר גם אני לא ידעתי את זה, ואנחנו הולכים לבלות לפחות איזה עשור יחד. לפחות, אם לא יותר. כי זה באמת מחלה כרונית. וברגע שאתה מסתכל על זה מפרספקטיבה כזאת, אז אתה מבין שכדאי מאוד שתשקיע במטופל, בידע שלו, בחינוך שלו, במה אתה רוצה להשיג איתו, בלשתף אותו בהחלטות שלך. כי אתה בעצם הופך להיות איזשהו סוג של צוות, אתה והמטופל, ככה אני רואה את זה, אני רואה את זה בראייה פחות פטרנליסטית, שאתם צריכים יחד לבוא ולראות איך לשפר את האיכות חיים של המטופל הזה, ואיך לשפר את המצב שלו, וככל שאתה בונה את זה יותר מהר, על בסיס יותר רחב, את השיתוף הזה בינך לבין המטופל, הסיכוי שתצליח לגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה בעצם, שזה שהוא ירגיש יותר טוב, גם הוא רוצה את זה, אבל הוא לא תמיד מוכן לוותר על כל מיני דברים, אם זה דברים נפשיים, פחדים, כי הוא פוחד מתופעת לוואי של תרופות, ואם זה הרגלים, כמו להפסיק לעשן. אז אני מקדיש הרבה מאוד להסביר למטופל על המחלה, להסביר למטופל לתרופות, על כל האופציות שעומדות בפניו.
ובכן יובל, זה דוקטור ניצן מרשק, מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. היינו אצלו במשרד לשיחה ארוכה, שחלקים נרחבים ממנה נשמע בהמשך הפרק.
ארוכה ומרתקת.
לחלוטין. כן. ואנחנו פרק שני על מחלות מעי דלקתיות, והצגנו את קרונוס אל הזמן במלוא נוכחותו.
כן.
וגם בפרק הקודם הזכרת את העובדה הזאת שהעולם מתחלק לשניים.
קודם כל, אני חושב שהוא הציג בצורה נפלאה את ה... את העולם הזה של המחלות הכרוניות, שאם אתה זוכר, בסוף הפרק הקודם דיברנו על ההבדל בין העולם האקוטי לעולם הכרוני, ובאמת אני חושב שאם צריך לתאר את, את הצד של הרופאים שמטפלים במחלות כרוניות, זה הקשר המתמשך. המחויבות, גם מצד המטפל, גם מצד המטופל דרך אגב, זה חולים במחלות כרוניות עובדים בזה, אוקיי? זה עבודה. הם קמים בבוקר, מעבירים כרטיס, עושים כל מיני פעולות במהלך היום, זה לא משהו שאתה יכול להיפטר ממנו, הרבה פעמים אתה רוצה להיפטר ממנו, אבל אני בתור רופא ילדים, אני יכול לספר לך שנערים עם מחלות כרוניות, מאוד מנסים לעשות מניפולציות כדי להיפטר מהמחלות שלהם, זה לא כל כך קל, אבל בסופו של דבר, כן, הקשר הזה בין המטפל לבין המטופל, זה אולי אחד הדברים המיוחדים בעולם של טיפול במחלות כרוניות. אנחנו בחרנו את ה-IBD, את הסל הזה של המחלות, כמו שאתה קורא לזה, של מחלות מעי דלקתיות, כסוג של מודל, להסתכל קצת לעולם הזה של טיפול במחלות כרוניות, ואני חושב שגם בפרק הנוכחי אנחנו נשמע על זה עוד.
אז בוא נדבר רגע, אתה מדבר על עולם אקוטי, על עולם כרוני, מחלה כרונית היא גם מחלת לב?
חולה לב, כן, חולה לב שצריך לקחת כל החיים של התרופות, שצריך לעשות בדיקות, שמדי פעם צריך לעשות צינטורים, זה גם סוג של מחלה כרונית. האמת היא, רוב המחלות בסופו של דבר שאנחנו פוגשים בגיל מבוגר, זה מחלות שאנחנו לא מחלימים מהם. למעט מחלות זיהומיות כאלה ואחרות, חטפתי שפעת וזה עבר לי, רוב הדברים של הגיל המבוגר, אם תנסה להיזכר באיזה סבא, דוד, זקן או מישהו כזה, הם בדרך כלל מסתובבים העגלת תרופות שלהם. כן. אז זה חלק מהעניין. אבל פה מדובר על מחלה כרונית של צעירים. לא מדובר על משהו של, שבא עם הגיל, עם כרונוס הזה שלך, אלא עם מחלה שפוגשים בגיל מאוד צעיר, וזה אומר שנים ארוכות של קשר בין האדם לבין המחלה שלו.
אז בוא נדבר באמת רגע, התחלנו לדבר על הקרון ועל הקוליטיס קיבית, ו... אבל זה לא מחלה אחת.
נכון.
זאת אומרת, יש המון...
המון וריאציות.
המון וריאציות, וגם יש המון אבחונים שונים כדי להחליט מי מהשתיים.
נכון. אז קודם כל, אם אנחנו באמת, אם אתה ככה מסובב לי את היד ורוצה לחלק את, את הסל הזה באמת לשתי המחלות, לקרון ולאולצרטיב קוליטיס או קיביטיס...
קיביטיס קוליטיס.
קיביטיס קוליטיס. כן, קוליטיס קיבית, כמו שאנחנו קוראים לזה. אז בוא ננסה להבין אולי את ההבדל ביניהם, המהותי. אם תנסה לדמיין את המעי בתור צינור רב שכבתי, אוקיי? אם מדובר באיזשהו צינור, יש לו את השכבה הכי פנימית שלו, שנקראת מוקוזה, זה התאים שמצפים מבפנים את הדופן של המעי, יש שם כל מיני תאים שמפרישים חומרים, תאים אחרים שסופגים את החומרים שאנחנו...
הסבר מלא היה בפרק הקודם בכל המערכת.
זה נקרא מוקוזה, זה יהיה לנו קל. אחר כך, מעבר לזה, יש עוד שכבות נוספות של שרירים ושל רקמת חיבור וכולי. ההבדל בין אולצרטיב קוליטיס לבין קרון, שאולצרטיב קוליטיס נשארת אך ורק ברמת המוקוזה, זאת אומרת, המחלה היא מחלה של שכבה אחת של המעי, לעומת זאת קרון, יש לה את התכונה הזאת שיכולה לחדור פנימה, עמוק, דרך הדופן של המעי, ויכולה אפילו לצאת מהצד השני, וזה כבר יכול להסביר לך חלק מהסיבוכים שיכולים להיות במחלה.
שדיברנו עליהם.
אני מדבר על זה
שבמעי עצמו.
ממש יכול להיווצר חור, כתוצאה מזה שהמחלה עוברת דרך כל השכבות. יש עוד הבדל מהותי שבדרך כלל סטודנטים לרפואה יודעים לדקלם אותו, וזה שאולצרטיב קוליטיס זה מחלה של המעי הגס, בדרך כלל מתחילה מהחלק היותר סופי של המעי הגס, ומתקדמת אחורה במעי, אבל יש לה מיקום והיא המשכית, והיא מאוד קל נגיד לאתר את המיקום שלה הגיאוגרפי. לעומת זאת קרון זה מחלה שיכולה להופיע בכל מקום במערכת העיכול, מהפה ועד פי הטבעת, ויכולה גם להופיע בהפסקות, זאת אומרת, יכול להיות איזשהו נגע במי הגס, ומשהו במי הדק, ובין לבין זה נראה הכל תקין. אז קצת זה מקשה עלינו בלמצוא את המחלה הזאת. זה נגיד מבחינת המראה, שבעיקר מי שרואה אותו זה הגסטרואנטרולוג שעושה קולונוסקופיה, זה בעיקר ההבדל. אבל...
או גסטרוסקופיה, אם מדבר גם בפגיעות
נכון,
בפה.
נכון, אז כמו שאתה מבין עכשיו, שאם אנחנו מוצאים משהו באזור גסטרוסקופיה, בחלק העליון של מערכת העיכול, זה כבר די ודאי שזה קרון. כי אולצרטיב קוליטיס בעיקר נמצא במעי הגס.
זה עדיין לא ממש בחינה חד משמעית. אתה צריך שיהיה לך כמה אינדיקטורים כדי להבין שמדובר או בקרון או בקוליטיס.
תראה, יש מחלות שמציגות את עצמם באופן כל כך אופייני, שמאוד קל להבחן אותם. קרון מאוד קל להבחן אותו אם הוא מופיע בתצורה המלאה שלו, זה ברור שאם יש לך... קרון. כן, אם יש לך כיבים בפה, ואם יש לך, אני יודע, נגעים מיוחדים בקולונוסקופיה שאפשר לראות אותם, ואולי גם משהו במיידק וגם משהו בוושת לדוגמה, די ברור שזה קרון. האולצירטיב קולטיס לפעמים קצת יותר מבלבל, יש לגסטרונטרולוג אמצעים להבחן, אבל אולי באמת נדבר קצת על, על הבדיקות שעושים בשביל, בשביל המחלות האלה, וננסה קצת להבין יותר איך באמת הרופא מאבחן את המחלות האלה.
שוחחנו עם דוקטור הנית ינאי, מנהלת המרכז למחלות מגדלקתיות במערך לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי רבין, קמפוס בלינסון.
כמובן שכל בירור הוא אינדיבידואלי, אבל בסופו של דבר מרבית המטופלים, כשהם עוברים בירור בשאלה או בחשד למחלת מגדלקתית, הם יבצעו בדיקות דם מסוימות כדי לחפש הפרעה בספירת הדם, הרבה פעמים אנמיה, חסרים כמו חסר ברזל או חסר ויטמינים, עלייה במדדי דלקת, אז זה בדיקה שנקראת CRP, מדד דלקתי בדם, יש גם מדד דלקתי שהוא טיפוסי מאוד לצינור העיכול, זו בדיקת צואה שנקראת קלפרוטקטין, עוד איזה חלבון שמופרש מתאי דלקת ונמצא גבוה אצל חלק, לא אצל כל החולים, וגם פה הבדיקות האלה הן לא אצל כולם לא תקינות, אצל חלק הן תקינות ואצל חלק הן לא תקינות. השלב הבא הוא הכלי האחר שאיתו אנחנו מתקדמים בבירור, מעבר לבדיקות דם או בדיקות צואה, תהיינה בדיקות אנדוסקופיה. אנדוסקופיה בעצם, אנדוסקופ הוא הכלי הכי שימושי בידיים של רופאי הגסטרו, בעצם זה צינור שבתוכו יש סיבים אופטיים, שאנחנו יכולים להחדיר אותו דרך פתח טבעי, פעם דרך הפה, ואז אנחנו קוראים לבדיקה גסטרוסקופיה, ופעם דרך פי הטבעת, ואז אנחנו קוראים לבדיקה קולונוסקופיה. בבדיקת הקולונוסקופיה אנחנו מחדירים את אותו צינור מפי הטבעת, וסורקים את המעי הגס בדרך כלל עד החיבור למעי הדק. אנחנו משתדלים להכניס את הצינור גם פנימה לתוך הקצה של המעי הדק, ולסרוק שם לולאה שאורכה 15 סנטימטר, כמה שהמכשיר מאפשר. ובעצם אנחנו מחפשים דלקת. דלקת זה בעצם סוג של פצע, זה יכול להיות אודם, זה יכול להיות אולקוס קטן, או הרבה אולקוסים, שזה בעצם כיבים בעברית, שהם איזה שהם פקיעה בשלמות של רירית המעי. האופי של כיבים כאלה, המיקום שלהם, עוזר לנו לקטלג או לסווג את המחלה, ולהגיד האם אנחנו רואים פה מחלה שטיפוסית לקוליטיס כיבית, או למחלת קרון, ומשם אנחנו מתקדמים.
יובל, על מה בעצם דוקטור ינאי מדברת?
אוקיי, מגיע אלינו מטופל, ואנחנו רוצים לדעת האם יש לו IBD, אוקיי, מחלת מעי דלקתית. מעבר לדברים הרגילים שאנחנו תמיד עושים לכל מטופל, אנמנזה, בדיקה גופנית, שהרבה פעמים דווקא בבדיקה הגופנית של, של IBD, אנחנו לא נמצא הרבה דברים, אולי קצת רגישות בבטן או דברים כאלה, זה לא משהו ספציפי. אנחנו בדרך כלל ניקח את זה מהר מאוד לשלבים הבאים. אז קודם כל בדיקות מעבדה, לוקחים בדיקות,
בדיקות דם,
דם, נכון?
שתן?
בדיקות שתן פחות ייתן לנו תשובה, הוא צריך להיות תקין, כי אם הוא לא תקין, אז אולי הבעיה עם כאבי בטן, אם מדלקת בדרכי השתן, או משהו אחר, אבל...
מדדי דלקת לא יהיו גם שם באופן מסוים?
לא, אז אוקיי, אז המקום שבו אנחנו בודקים את מדדי הדלקת זה באמת בדם, הבדיקה השנייה שתהיה לנו אולי חשובה, זה בדיקה צועה, אבל מבחינת מדדי הדלקת, ואתה אמרת את זה נכון, אנחנו זוכרים ש-IBD זה מחלה דלקתית. ולכן סביר להניח שמה שאנחנו נראה בדם זה מדדי דלקת גבוהים. יש לנו מדד אחד שאנחנו משתמשים בו הרבה, הוא לא ספציפי, אבל הוא מאוד טוב בשביל לדעת אם יש דלקת, קוראים לו CRP, C-Reactive Protein, זה איזשהו חלבון שמשוחרר לדם כאשר יש תהליך דלקתי. ולכן אם אנחנו רואים CRP גבוה, אנחנו מבינים שאיפשהו בגוף, יש דלקת.
זה איתות של הגוף לכך שהוא...
זה איזשהו חלבון שהגוף מייצר כחלק מהתהליך הדלקתי, והוא פשוט עולה בדם. אוקיי? זה מסוג הסימנים הלא ספציפיים האלה, אבל אנחנו משתמשים בהם הרבה. ואם אתה חושד ב-IBD, זה תומך כמובן בהחלטה הזאת. יש עוד בדיקות נוספות, שקיעת דם אולי שמעת על זה. וכמובן גם ניקח כימיה וספירה וכולי, ואם אנחנו נזכור שבמחלות מעי דלקתיות, לדוגמה, יש בעיה של ספיגה של חומרים, אז נראה שחלק מהחומרים הם ברמה נמוכה, כי יש בעיה של ספיגה שלהם וכולי. כשלוקחים בדיקת צואה, חוץ מ... אפשר לבדוק הרבה דברים בצואה, אפשר לבדוק נוכחות של חיידקים ופטריות וכל מיני דברים כאלה, ויש גם איזשהו מרקר ספציפי שמשוחרר לצואה במחלות מעי דלקתיות, אם אני לא טועה בקרון בעיקר, והוא נקרא קלפרוטקטין, אוקיי?
שמענו את זה.
שמענו את זה, והקלפרוטקטין הזה, אם הוא נמצא, זה מאוד עוזר לנו להגיע להבחנה. אז הבדיקות האלה זה בדיקות מאוד פשוטות, בדיקת דם, בדיקת צואה, אנחנו עושים את זה כל הזמן במרפאה, להרבה מאוד דברים, וגם ל-IBD. אפשר לקחת, וכשמדובר על חשד ל-IBD, בדרך כלל לוקחים את זה גם לבדיקות יותר מתקדמות. אנחנו רוצים לראות את המעי, אוקיי? כדי לראות באמת מה קורה שם. ואז אפשר לעשות או הדמיה, אוקיי? אפשר לעשות CT או MRI של מערכת העיכול. זה בדיקה, זה פרוטוקול מיוחד למערכת העיכול. או, וזה בדרך כלל המקום שאליו אנחנו מגיעים, קולונוסקופיה או גסטרוסקופיה. מה שאנחנו עושים בקולונוסקופיה או בגסטרוסקופיה, אנחנו מכניסים בעצם מצלמה דרך אחד מהפתחים של מערכת העיכול, מסתכלים על הדופן של המעי, ולפעמים גם אפשר לקחת ביופסיה וככה לדעת האם יש באמת תהליך דלקתי, וזה נותן לנו תשובה חד משמעית. עכשיו, אם תנסה להיזכר במבנה של מערכת העיכול, יש לנו למעלה את הפה, ושת וקיבה, למטה יש לנו את המעי הגס, את שניהם אפשר לראות עם המצלמה. אבל יש עוד 6 מטר באמצע
של
מעי דק, שלשם אי אפשר להגיע נכון להיום עם מצלמה כזאת כמו שאנחנו משתמשים בגסטרוסקופיה. אבל, כמו שאני חושב גם נית אמרה לנו בשיחה בינינו,
גאווה ישראלית.
גאווה ישראלית, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, חללית קטנה, מצלמת וידאו שאפשר לבלוע, ועוברת בעצם את כל המסלול של המעי הדק, ובסוף אפשר לפרוק את הסרט וידאו שהיא צילמה, ולראות את כל הדרך שהיא עברה. בסופו של דבר, כל התמונה שאנחנו מקבלים מכל האמצעים האלה, נותנת לנו הבחנה די חד משמעית, אנחנו מקווים, של מחלת מעי דלקתית, ואז אפשר להיערך להמשך של ההתמודדות.
אז אחרי שאנחנו יודעים מה בעצם יש לנו, בוא נפנה לדוקטור הנית ינאי, היא תיארה את השלב הבא, אחרי הזיהוי, האבחון. בעצם, הסל שיש לה מורכב מ5 פריטים.
אחת, כמובן תרופות. 2, ניתוח. 3, תזונה, היא גם כלי טיפולי. 4, זה עולם מאוד רחב, שאני לא מאוד בקיאה בו, של מה שאנחנו קוראים רפואה משלימה, שזה מוצר שהמטופלים שלנו צורכים יותר ויותר. ו5 זה אולי טיפול פסיכולוגי או כלים מהסוג הזה. לגבי תרופות, אז כבר הזכרתי כמה פעמים שאין לנו תרופה שמרפא לחלוטין את המחלת המעי הדלקתית, אבל התרופות שיש לנו היום חלקן מאוד מאוד יעיל בהשגה של הפוגה עמוקה ובמניעה של סיבוכים, בעיקר תרופות ביולוגיות, שימוש נכון בתרופות, בטיימינג הנכון, מה שנקרא בזמן הנכון, יכול להשפיע מאוד על התוצאה. היום אנחנו מבינים שיש חלון הזדמנויות בשלבים הראשונים של המחלה, די קרוב לאבחון, שבהם אצל הפרטים שצריך לתת להם תרופות, יש מקום לתת אותה מוקדם, ולא לחכות שהמחלה בעצם תתקדם ותגיע למצב של סיבוב, כי אז היעילות של התרופות היא פחות טובה. כקו מנחה, אז דלקת מאוד משמעותית או פעילה, בשלבים המוקדמים של הטיפול, זה החלון היעיל ביותר לתרופות שיש להן יעילות מאוד גדולה, כמו תרופות ביולוגיות, שיכולות להביא לנסיגה משמעותית מאוד של המחלה, ואז בעצם למנוע את הסיבוכים שהזכרתי.
אם יש משהו שלמדתי פה בפרקים שלנו, זה שאם יש כל כך הרבה תשובות לשאלה אחת, סימן שאף תשובה לבדה לא נכונה.
נכון. למרות שהייתי קצת מרחיב את העניין הזה. קודם כל, אתה צודק, זה חוק שכבר לימדתי אותך מזמן, שאם יש נגיד 7 בדיקות לאותו דבר, אז כנראה שאף בדיקה לא יודעת לתת את התשובה המלאה. אבל כאן צריך לזכור עוד משהו, וזה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, מדובר במחלה כרונית. במחלה כרונית, במיוחד במחלה כמו IBD, יש מחזור חיים של מחלה, אוקיי? וצריך גם את זה לקחת בחשבון. המחלה לא כל הזמן נראית אותו דבר. יש תקופות של רגיעה, ויש תקופות של התפרצות, ויש תקופות של מצבי חירום רפואיים.
הם כל הזמן משתמשים בזה, כל הרופאים וכל האנשים שלא התפרצות, אלא התלקחות.
נכון.
זה גם ממש, זה
נכון,
אינפלמיישן.
כן. נכון, נכון. זה, במקרה הזה כן. זה מתאים. זה יכול להגיע ממש למצב מסכן חיים. אם לדוגמה, לא כל כך דיברנו על סיבוכים של IBD, אבל
תכף נגיע גם
לשם. תכף נדבר על זה, אבל אם לדוגמה יש חסימת מעיים, שזה אחד מהדברים שעלולים לקרות לאדם שיש לו IBD, חסימת מעיים זה מצב חירום רפואי, שאם לא מטפלים בו מספיק מהר, זה יכול להיות אפילו להסתיים במוות. ולכן, יש לנו סל גדול של תרופות, משלוש סיבות. קודם כל, באמת אף אחת לא יעילה עד הסוף. אם הייתה תרופה שמרפא, לא היינו צריכים לדבר על המחלה.
וגם לא היינו מדברים על מחלה כרונית.
נכון. אז קודם כל, באמת אין לנו סילבר בולט שנותן לנו מענה לכל הצרכים. דבר שני, הצרכים שלנו מאוד מגוונים. פעם אנחנו צריכים תרופות מאוד חזקות לתהליך מאוד מהיר שאנחנו חייבים לעצור אותו עכשיו, ופעם אנחנו צריכים maintenance, אנחנו צריכים איזשהו משהו שמלווה את המטופל למשך זמן ארוך. למה זה לא אותה תרופה? כי בדרך כלל התרופות הממש ממש חזקות, זה גם התרופות שיש להן הכי הרבה תופעות לוואי. וכשאתה נותן למישהו תרופה למשך שנים, אתה לא יכול להרשות לעצמך שיהיו תופעות לוואי קשות, אוקיי? אז גם האופי של המחלה, שהוא הולך בגלים והוא פעם קשה ופעם קל וכולי, גם זה מצריך אותנו למצוא פתרונות מגוונים, והגיוון פה הוא חלק מהעניין, והחוכמה של רופא שמטפל ב-IBD, זה לדעת להתאים את הסוג פתרון הנכון לתקופה הנכונה, או למצב הנוכחי של המטופל. דרך אגב, זה עוד אחד מהיתרונות של הרופא שמטפל בחולים של IBD, וזה שהוא מכיר אותם. הוא יודע להגיד, אתה נראה לי היום קצת יותר חולה, אתה נראה לי היום קצת יותר במצב טוב, ולהתאים, והניסיון שלו בסופו של דבר, הוא גם זה שנותן לו לבחור את הטיפול הנכון.
אז בוא נדבר רגע, אני מבין שיש שלושה מנגנונים עיקריים, מנגנונים תרופתיים, שמטפלים, כן. כמו שאמרת, מאיזשהו משהו שהוא סופר אקוטי בתוך העולם הכרוני, כן. ועד maintenance, כמו שקראת לזה.
נכון, אבל אולי נכניס את זה בתוך הקונטקסט הנכון, כשמטפלים ב-IBD, לא מטפלים רק בתרופות. אז אולי נגיד כבר את הכל, נגיד כבר את כל המסגרת, ואז נכניס בפנים גם את החלק התרופתי. קודם כל אנחנו מדברים על הרגלי חיים, אוקיי? דיברנו על זה, הרגלי חיים, גם התזונה חייבת להיות מותאמת, וגם פעילות גופנית, וגם לא לעשן, וכל הדברים האלה.
ולישון טוב.
ולישון טוב זה דברים שבמקרה של IBD אפילו יותר חשובים, מאשר לכל אחד אחר, למרות שלכל אחד אחר זה חשוב. אז מה שאנחנו עושים בשביל לשמור על הבריאות שלנו, מטופלי IBD, חולי IBD צריכים לעשות בעדיקות שבעתיים. זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת הנושא, התרופות זה אופציה נוספת. לפעמים, תכף נרחיב עליהם, לפעמים צריך גם להשתמש בניתוחים, כי יש מצבים שאנחנו לא יכולים לפתור ללא ניתוח. וצריך לזכור שהמחלה הזאת של IBD היא מחלה שמושפעת מאוד גם מהמצב הנפשי של האדם, ולכן לתוך כל הדבר הזה צריכים להכניס איזושהי תמיכה סביבתית, נפשית. זה יכול להיות דרך טיפולים פסיכולוגיים, זה יכול להיות דרך טיפולים קבוצתיים, דרך אפילו העמותה שדיברנו עליה, עושה דברים נפלאים לטובת החולים, שיש להם עם מי לדבר ועם מי לחלוק את החוויות שלהם. סטרס גורם להתלקחות, אוקיי? צריך לזכור את זה. אז גם הטיפול הנפשי הוא חלק מאותן מטרות של הטיפול בעצם, ובתוך הדבר הזה כבר באמת נכנס הצוות המוטי-דיציפלינרי שאנחנו נזכיר אחר כך. לגבי התרופות. אז לגבי התרופות, בגדול אנחנו צריכים תרופות, כל התרופות, בצורה כזאת או אחרת, מה שהן עושות זה לטפל, לעצור את התהליך הדלקתי. אוקיי?
זה השלב הראשון? זה בדרך כלל יהיה השלב הראשון שבו אני מקבל מטופל, אני צריך לעצור.
הוא נמצא באיזשהו מצב אקטיבי כזה, כן, אנחנו צריכים לעצור כמה שיותר מהר את התהליך הדלקתי. אני בתור רופא, אני צריך להגיד עוד משהו.
כן.
קודם כל, אנחנו צריכים לדאוג שהבן אדם יחיה. זאת אומרת, שאם הוא מיובש, הוא צריך לקבל נוזלים, ואם הוא צריך החייאה, או טיפול נמרץ, או אשפוז וכו', כל הדברים האלה זה לא משהו ספציפי למחלה. עכשיו, אחרי שעשינו את זה.
את הטיפול האקוטי, אנחנו עוברים לטיפול
הכרוני. נכון, זה הצד האקוטי, זה הצד האקוטי של המחלה הכרונית. אחרי שהצבנו את הבן אדם, והוא כבר יציב אמודינמית וכו', עכשיו אפשר להתחיל לדבר על הדלקת שלו. ופה, שוב, יש לנו מדרג של תרופות. יש תרופות מאוד לא ספציפיות, יעילות, אבל לא ספציפיות, כמו לדוגמה סטרואידים. דיברנו על זה, אני חושב, אולי בפרק הקודם. סטרואידים זה תרופה לא ספציפית, אבל מאוד יעילה לדלקת, נגד דלקת. ולכן, כשיש למישהו התלקחות, כמו שקראת לזה, אנחנו שולפים קודם כל את הסטרואידים, במינונים גבוהים ויפים.
שיודעים לעשות מה?
שיודעים לדכא את כל השרשרת הזאת, קראנו לזה קסקדה, של תהליכים דלקתיים. גם התרופות שאני אדבר עליהן אחר כך, נועדו לשם אותה מטרה, אבל הן יותר מדויקות. זה ההבדל בין רימון יד לטיל מונחה. אוקיי, אתה מרסס לכל הכיוונים עם הסטרואידים, הם עובדים בהרבה מאוד מנגנונים. כשאתה מדבר על התרופות הבאות, שזה האימונומודולטורים והתרופות הביולוגיות.
רמת הדיוק עולה.
רמת הדיוק עולה. האימון ומודולטורים, יש לנו, שזו הקבוצה השנייה, יש לנו תרופות, כל מיני, שוב, סל גדול מאוד של תרופות, אבל המטרה שלהם היא אותה מטרה, לדכא את המנגנונים של הדלקת. זה מגיע, התרופות האלה, אנחנו קוראים, חלק מהתרופות זה תרופות ציטוטוקסיות, זאת אומרת שממש פוגעות בתאים של הדלקת, בתאים של הגוף, לא בתאים, זה, כמובן שזה גם עושה נזק בעמדה מסוימת, הרבה מתוך התרופות האלה מגיע מעולם הכימותרפיה, לדוגמה מטוטרקסט, שזו תרופה מאוד ידועה, נולדה כדי לטפל בסרטן. היום אנחנו משתמשים במטוטרקסט, הרבה במחלות טראומטיות, לדוגמה דלקת מפרקים, או IBD, שזה כבר תופעות שהן לא, זה לא סרטן, אבל זה תופעות שהגוף נלחם נגד עצמו בצורה כזאת או אחרת, ומה שהמטוטרקסט עושה, זה לדכא את המערכת החיסונית.
אז בוא שנייה אחת, אתה כבר הכנסת אותנו לתוך עולם הכימותרפי, ויש כן. באמת גם הדבר, אני חושב שהאימג' הזה של מישהו, של חולה אונקולוגי על, כן. על כימותרפיה, פשוט מאוד ישר רואה את כל תופעות הלוואי מולו.
נכון.
אז זה שאלה של מינונים, זה שאלה של מה, בוא ניכנס כן. רגע לתוך העולם הזה של תופעות כן. הלוואי, תופעות לוואי של סטרואידים?
סטרואידים לטווח קצר, וזה חשוב לי להגיד בקטע חינוכי לציבור הרבה. סטרואידים לטווח קצר זה תרופה מאוד בטוחה. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים יוצא לי לרשום סטרואידים לילד בהתקף אסטמה, או לאיזה משהו אחר, וזה נורא מפחיד את ההורים. מה, סטרואידים? זה מחלה, זה תרופה נורא מסוכנת? לא, סטרואידים שנותנים את זה בתקופה מוגבלת בזמן.
של כ?
של שבוע, או יורד בהדרגה למשך כמה שבועות, זו תרופה מאוד בטוחה. מתי זה מתחיל לעשות תופעות לוואי משמעותיות? כשהנטילה היא למשך חודשים ארוכים, כמו במחלות כרוניה. ואז זה יכול לעשות כל מיני תופעות של פגיעה במסלולים הטבעיים של הסטרואידים בגוף, או תופעות כמו לדוגמה אוסטופרוזיס, או דברים אחרים שנובעים כתוצאה מזה שהסטרואידים באמת הם מאוד פוטנטיים ופוגעים בהרבה מנגנונים. אבל אם יש לנו חולה עכשיו בהתקף אקוטי, אוקיי? ואנחנו רוצים לעצור אותו, זה כלי מאוד יעיל ומאוד מומלץ להשתמש בסטרואידים. כמובן שבתור טיפול מיינטננס, אני לא אשתמש בסטרואידים, מכיוון שאני לא רוצה להגיע לרמה כזאת של תופעות לוואי ממושכות למשך, לאורך זמן.
מפתחים עמידות לסטרואידים? זה משהו שאם אני אעשה את זה, אז המינון ילך ויגדל, או שזה...
מה שקורה כשאתה לוקח סטרואידים לאורך זמן, תראה, אנחנו מייצרים סטרואידים בגוף. אוקיי, יש לנו ייצור של סטרואידים בתור הורמונים, כן, בבלוטת האדרנל. ברגע שאנחנו מקבלים סטרואידים מבחוץ, זה מדכא את הייצור הפנימי של הסטרואידים שלנו. ואז, זה לא בדיוק התרגלות, אבל כשאתה לוקח סטרואידים חיצוניים, אסור לך להפסיק אותם בבת אחת, כי אז הגוף לא יהיה לו בכלל. אוקיי? ואנחנו צריכים את זה בשביל כל מיני תפקודים. ולכן, כשאתה נותן סטרואידים, אתה צריך להפסיק אותם בהדרגה. כדי
שהגוף יודע להחזיר לעצמו את מה שצריך?
כן, כן. זה מין מנגנון כזה של נגטיב פידבק. לא ניכנס לזה.
אוקיי.
אז רק כדי לענות על השאלה שלך, המטוטרקסט שאנחנו נותנים ב-IBD הוא באמת במינון יותר נמוך, מאשר אם היינו נותנים את זה ככימותרפיה. בכימותרפיה המטרה שלנו זה להרוג לגמרי את התאים. אוקיי? כאן המטרה שלנו...
הסרטניים.
הסרטני, כמובן. כאן המטרה שלנו היא לעכב את הפעילות, המינונים הם שונים, ואני לא אתן לך לגרור אותי יותר עמוק מזה, כי אנחנו יכולים לגמור okay. את זה בשעתיים של שיחה.
אוקיי.
Okay. אבל...
אבל תופעות הלוואי של חולה כימותרפי, אבל במינון קטן.
כן, אתה לא תראה אנשים קרחים ומקיים, כי אנחנו עובדים במינונים אחרים. מה שבשנים האחרונות תופס יותר תאוצה, ואם אתה תיכנס לפורום של העמותה, לדוגמה של IBD, וזה עיקר הדיבור, זה על תרופות ביולוגיות, שתרופות ביולוגיות עושות את זה ביותר סטייל, אוקיי? הן מבינות את המנגנון, והן תוקפות ספציפית נקודות ממש מסוימות במנגנון. לדוגמה, יש איזשהו חומר שאנחנו כבר מכירים משנות ה-60, אני חושב, שנקרא TNF. TNF זה ראשי תיבות של Tumor Necrosis Factor. אוקיי, זאת אומרת, אם אני מנסה לפרש את זה מילולית, גורם שמביא להרג של גידול, אוקיי? שזה דבר טוב. זאת אומרת, הגוף שלנו, כל הזמן, מערכת החיסון שלנו, כל הזמן נלחמת בגידולים, אוקיי? וזה גורם שבטבעי שלו אמור להרוג גידולים, אוקיי? קראו לזה ככה, דרך אגב, כי באמת ראו שהוא הורג תאי גידול של עכברים במעבדה. זאת אומרת, זה באמת, הוא באמת הראה את היכולת לעשות את זה. ה-TNF נמצא כחלק עשרות החומרים שמפרשים בדלקת, אוקיי? וכל עוד הדלקת בשליטה והכל בסדר, הוא חומר, הוא לטובתנו. במקרה הזה של מחלת מעי דלקתית, אנחנו לא אוהבים את הדלקת, היא כבר נגדנו, היא כבר פוגעת בנו יותר ממה שהיא עוזרת.
זה האוטואימוני?
זה לא בדיוק אוטואימוני, אבל אני מבין למה אתה קורא לזה ככה. זאת אומרת, אוטואימוני זה משהו שאנחנו יודעים להסביר, לפחות על בסיס של נוגדנים כאלה ואחרים, נגד סלף. פה מדובר על, נקרא לזה אוטודלקתי, אוקיי, תקרא לזה איך שאתה...
אוטו-אינפלמטורי.
אוטו-אינפלמטורי, מילה שאני המצאתי. אבל, כן. אבל בגדול אנחנו יודעים שיש דלקת, אנחנו לא מבינים כל כך את המנגנון, ובגלל זה אנחנו לא אוהבים לקרוא לזה אוטואימוני, אבל אפשר להבין את זה גם ככה. מה שהתרופה התרופה הביולוגית שלנו עושה, היא מעכבת את ה-TNF. אוקיי? זה פשוט אנטי-TNF. האנטי-TNF גורם לזה שמנגנוני הדלקת ידוקעו בצורה...
באיזה אופן? מה בעובדה שהיא ביולוגית?
שאני אצייר לך את המולקולה?
אז זהו, הבנתי קודם כל בשיחה עם דוקטור ינאי, היא אמרה, זו מולקולה מאוד מאוד גדולה, ולכן האדמיניסטרציה של זה היא לא בבליעת כדור, אלא ממש באינפוזיה.
תראה, בסופו של דבר, אנחנו, אתה יודע, אם אתה שואל מספיק לעומק, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לכימיה. יש פה מולקולה מסוג אחד, שיש מולקולה מסוג אחר, שמתלבשת עליה, שמעכבת אותה, שתופסת את הרצפטור, זה כבר ברמת הפרמקולוגיה, אבל ברמה העקרונית, יש לנו חומר שנקרא TNF, שהוא חלק מהחומרים שפעילים בדלקת, והתרופה הזאת באה ונותנת לו עם נבוט על הראש. וברגע שאנחנו מפסיקים את ה-TNF הזה, אנחנו מפסיקים את התהליך הדלקתי, וזה עובד. זאת אומרת, זה עובד, זה מביא לתוצאות של הורדת הדלקת והחומרה של המחלה.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. בשנים האחרונות שוק התעסוקה בעולם ההייטק נמצא בפריחה, והביקוש למהנדסים גדול יותר מאי פעם. הכירו את גילה, מפתחת ששפר עליה מזלה, והיא נמצאת באחד התחומים החמים ביותר בעולם הזה.
עיבוד שפה טבעית, שזה תחום שבו מנסים להתמודד עם האתגר של איך המחשב מאבד ומתמודד עם שפה טבעית. תחום מאוד מאוד צומח בשנים האחרונות, מאוד מבוקש.
מטבע הדברים, פרופיל הלינקדאין של גילה מושך אליו המון תשומת לב מחברות ההשמה.
קיבלתי לא מעט פניות בלינקדאין שאכן הרגישו כמו ספאם. אצל טל משום מה זה היה שונה.
טל היא מגייסת במדולה ופנתה לגילה דרך לינקדאין לפני כשנתיים. אבל מה הפך את ההצעה של טל לשונה ומיוחדת ביחס לפניות האחרות לגילה?
הסברתי לה מה אני עושה עכשיו ומה בדיוק אני אחפש לכשיגיע הזמן לחפש עבודה. וזה היה נראה שהיא הפנימה את זה, ובאמת בפנייה השנייה שהיא עשתה אל הישנה, זו הייתה פנייה מאוד מדויקת, מאוד בהתאם למה שהגדרתי שאני רוצה לעשות, גם מבחינת התחום וגם מבחינת העיסוק עצמו, התפקיד. והתחושה הייתה מאוד מאוד אישית.
מקצוענות ואכפתיות. זה הסוד של מדולה.
וזה ממש איתים בול. זאת אומרת, היא הצליחה בים העבודות הלא רלוונטיות, היא הצליחה לדוג את השתי העבודות שבאמת היו רלוונטיות ועניינו אותי וגרמו לי להתקדם בתהליך. לאורך כל התהליך, הרעיונות וההמתנה להצעת עבודה, היא ליוותה אותי באופן צמוד, והיא תמיד נתנה לי תחושה שבאמת אכפת לה, שזה לא היא עושה את זה רק כי זאת העבודה שלה או כי היא מקבלת על זה כסף, אלא שבאמת אכפת לה שאני אהיה מרוצה ושהעבודה תתאים לי, וזה מאוד נתנה לי תחושה של תמיכה. ממש הרגשתי שהיא תומכת בי לאורך התהליך.
האכפתיות והדיוק בהשמה הן הסיבה לכך שגילה מצאה את מקומה בסופו של דבר באחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות והמובילות בעולם בתחום הפיננסים. ואגב, לא רק גילה הרוויחה מהקשר עם מדולה. גם אני יצאתי מרווח.
רציתי להוסיף עוד משהו אחד, שבזכות מדולה, לא רק שמדולה סייעו לי למצוא עבודה, הם גם עשו לי היכרות עם רשת עושים היסטוריה. אז גם זה בזכות מדולה, ותודה להם.
אז אל תבזבזו את הזמן שלכם ברעיונות עבודה מיותרים. תנו למדולה לעזור לכם למצוא את משרת החלומות שלכם בהייטק. מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
אני רוצה רגע לדבר איתך על הקטע הזה שאתה יודע, התחלנו מסטרואידים, כן. עברנו לקימו, עברנו משם לביולוגיה, נראה לי שהדבר היחידי שעוד לא ממש השתמשנו בו, זה פטריות. לא פטריות הזיה וכאלה, אלא אני פשוט מאוד חושב, איזה כלים יש סביבנו, mm-hmm. זה כאילו בזה עוד לא נגענו. יכול להיות שיש שם משהו?
פטריות דווקא?
פטריות מה לא... נשאר? נשאר לנו מיקרובים, פטריות, וירוסים. כן. לא, אני חושב באמת על כל הדברים.
פטריות זה לא אמצעי טוב. אם אתה שואל ברצינות, אז כן, אני אענה כן. לך. פטריות זה לא אמצעי כל כך טוב כחומר ביולוגי. הן לא כל כך יעילות, מכיוון שהן יחסית מתחלקות לאט, ויחסית קשה לשנות אותן. אם אתה רוצה, איזשהו אורגניזם להתלבש עליו, עדיף לתפוס וירוס, וללמד אותו, ושידביק את הגוף באיזשהו גן שמתקן את המחלה או משהו, זה הרבה יותר יעיל מאשר להשתמש בפטריות בתור אמצעי טיפול.
ואת זה כבר שמענו בפרקים על הסקיד.
נכון, כן.
ילד הבועה למי שהז'רגון שלנו לא ברור. אוקיי, אז דיברנו על בעצם התרופות, מה הן יודעות לעשות.
כן.
קח אותנו מפה, דוקטור. תופעות לוואי אגב? לביולוגיות?
כן, יש תופעות לוואי, עוד פעם, התופעות, ככל שהתרופה מתקדמת יותר, באמת תופעות הלוואי של הקטנות, כי אנחנו עושים אותה הרבה יותר מדויקת, אוקיי? הטיל המונחה יודע לפגוע בבית שהוא מכוון עליו, בלי להרוס את כל השכונה, אוקיי? זה ההבדל בין הסטרואידים לבין התרופות הביולוגיות, יש לכל תרופה תופעות לוואי, אבל זה לא שווה להיכנס לזה.
אז אחרי שבעצם הצלחנו ללכת ו... למקד
to contain, to contain.
כן. את בעצם את ההתנהגות של המחלה, אני מגיע למצב לא של ריפוי, אבל אפשר לחיות עם זה חיים רגילים, טובים ולא נכון. לא סימפטומטיים.
נכון, המונח הרפואי זה רמיסיה. רמיסיה זה אומר, אתה כרגע קיבלת פטור מלהיות חולה, אבל זמני. Mm-hmm. אוקיי? זה יחזור יום אחד, ובאמת המחלה הזאת זה מחלה שבאה והולכת, ועם... הרגלים נכונים וטיפול נכון, יכול להיות שאתה תצליח למשוך את הרמיסיה הזאת למשך שנים, כן? אבל זה תמיד נמצא שם, זאת אומרת, ביום שאתה מפסיק להקפיד על התזונה, לדוגמה, תדע שאתה תוכל לחטוף את זה בתור איזושהי חזרה של המחלה, והמחלה הזאת זו מחלה שיכולה להיות גם מחלה קשה, ויכולים להיות לה סיבוכים, ויכולים להיות לה הרבה תופעות מאוד מאוד שליליות. זאת אומרת, זה לא מחלה של... טוב, אז יש לי קצת שלשולים וכאבי בטן, אני לוקח תרופה והכל בסדר, זה מחלה שאתה, אם אתה לא שולט בה, יכולה גם להגיע למקומות מאוד מאוד רעים.
דניאלה קפמן טורנר היא גם דיאטנית, שמתמחה בטיפול בחולי קרון, והיא בעצמה חולת קרון. ובמהלך השיחה היא דיברה עד כמה המחלה אצלה חמורה וחריפה, אני נותן לה להמשיך מכאן.
הניתוח היה מאוד קשה. גם פיזית הוא היה קשה, כי נכנסתי במצב תזונתי לא טוב, וגם הוא הסתבך. זאת אומרת, מניתוח שאמרו לי שהוא היה ניתוח מאוד קטן ומאוד קצר, ובלי סיבוכים, ואחרי הניתוח אני אוכל לאכול הכל. זה לא היה ככה, זה היה ניתוח ארוך, ואני זוכרת שיצאתי מהניתוח עם נקז, ועם זונדה, וקטטר, כולי כואבת, ונשארתי מאושפזת שבועיים, וגם אחר כך ההתאוששות הייתה מאוד קשה.
בואי ספרי לי, מה זה אומר שהניתוח הסתבך?
מה זה אומר שהניתוח הסתבך? שחודש אחרי, חודש וחצי אחרי, היה לי התקף. היה לי התקף חסימתי, אני זוכרת שאכלתי סלט בארומה. ופשוט עוד פעם, כאבי בטן, נורא נורא קשים, שזה נורא מאכזב, כי אומרים לך שאתה יכול לאכול הכל.
זה מה שאמרו?
וזה לא בדיוק ככה.
זה מה שאמרו שאפשר...
זה מה שהכירורג אמר, כן. Mm-hmm. את כבר, איך זה, את עושים בניתוח, את כבר לא חולה.
אז מה שלפני, היה ידוע לפני 14, 15 שנה, 13 שנים, אני מבין שגם פה הייתה התקדמות, אם כך.
בוודאי, בוודאי, כן. אני יכולה להגיד שהייתה התקדמות מאוד גדולה, כי אמנם אז עשיתי את הניתוח, ובאמת חודשיים אחרי זה כאילו לא הרגשתי טוב, ואז התחילה איזושהי סאגה בעצם של לעבור עוד רופא גסטרו ועוד רופא גסטרו ועוד תרופה ועוד תרופה ולנסות את התרופה הזאת ו... זאת אומרת, לא, אני חושבת שלא היה שם איזשהו, אני קוראת לזה היום בית. מקום אחד שמנהל את כל המחלה. מרכז IBD, כמו שיש שם הרבה מרכזי IBD בארץ, בבתי חולים השונים. ובתוך המרכזים האלה תמיד יש איזשהו עבודה צוותית של הרופא ושל הדיאטנית, ולפעמים יש גם פסיכולוג רפואי או עובדת סוציאלית ואחות. שעושים עבודה צוות, וזה משהו שצריך בעצם בשביל לנהל איזושהי מחלה, שהיא מחלה כרונית ובעיקר היא מחלה מורכבת.
בוא נדבר רגע על המקום שבו את תופסת את המקום שלך בתוך הצוות הזה, כי את אמנם חולה בקרון, אבל את גם דיאטנית קלינית.
נכון, אם נסתכל על זה מבחינתי נניח, לא כמטפלת אלא כמטופלת, אני עברתי את הניתוח השני שלי בינואר האחרון.
למרות כל הידע ולמרות זה שאת מדריכה אחרים, עדיין עברת ניתוח?
כן, ניתוח שני.
מה הוא היה?
בניתוח היה 11 חסימות ושתי קריטות.
וואו.
ניתוח של 8 שעות, ניתוח גדול. תראה, אני חושבת עוד פעם שהקושי להבין שעושים שינוי לתמיד. אוקיי? כאילו, זה הקושי שלי. אני לא אומרת כרגע קושי של המטופלים, אבל... הקושי שלי, שנניח להבין שאם עושים שינוי תזונתי, זה שינוי שצריך להחזיק לתקופה מאוד ארוכה, אוקיי? אם להגיד לנצח, אוקיי? אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת לנצח, אבל שינוי שישאר יציב וקבוע לאורך תקופה מאוד ארוכה. וברגע שקצת משנים, כאילו גורמים לאיזושהי הפרה של האיזון הזה, אז גם המחלה יוצאת מאיזון. כי אני רואה את זה שקרה לי את זה בניתוח השני, ש... עשיתי את הניתוח, ולעומת הניתוח הראשון, שלא הייתה לי שום מחנה תזונתית, בניתוח השני, אף על פי שהמחלה הייתה הרבה יותר קשה והרבה יותר סוערת, עשיתי הכנה תזונתית מעולה. כשאני מדברת על הכנה תזונתית, זה אומר שעל אף שהמחלה הייתה מאוד מאוד קשה, הבדיקות דם שלי היו טובות.
זאת אומרת, הגוף קיבל את מה שהוא היה צריך לקבל?
הגוף היה מוזן. כן, בצורה אידיאלית. ואני יכולה להגיד שככל שהגוף מוזן בצורה אידיאלית, בצורה הרבה יותר נכונה, והוא מקבל את כל הויטמינים והמינרלים, וכמות חלבון יפה, אז הגוף מצליח להתמודד עם המחלה בצורה הרבה יותר נכונה.
יובל, דניאלה תיארה פה באמת סיבוכים קשים מאוד. בוא קח אותנו מפה.
אוקיי, כאן באמת צריך להבדיל בין אולצרטיב קולטיס לבין קרון, כי הסיבוכים הם קצת שונים. באולצרטיב קולטיס, אני מזכיר, אנחנו מדברים רק על המוקוזה, רק על שכבה אחת של המעי, ובאמת מה שכאן בא לידי ביטוי זה בעיקר הדלקת המאוד מאוד קשה, שיכולה להגיע במצבים מסוימים למצב שאנחנו קוראים לשים לב לכמה המילה הזאת אפילו נשמעת מפחיד, טוקסיק מגה קולון. אוקיי, תחשוב כמה רע זה נשמע. זה טוקסי, זה רעיל, וזה מגה קולון. זה משהו שנראה ענק בצילום. זה מעי מאוד מאוד חולה.
זאת אומרת, ומה בעצם קורה בפנים? זה קטע שנעלם בו המוקוזה?
זה מוקוזה שהיא כולה דלקת אחת גדולה. זה יכול להיגמר. קודם כל, זה מגיע בדרך כלל עם שלשול דמי ועם כאבים נוראים, וזה אדם שנראה מאוד חולה, ממש כמו ספסיס, כמו מחלה מאוד מאוד קשה. אילך דם. והדלקת הזאת היא מאוד סוערת, יכולה להגיע לטיפול נמרץ. לפעמים אפילו זה יכול להיגמר בפרפורציה, זאת אומרת, בהתנקבות של המעי, רק כתוצאה מהדלקת הזאת של המוקוזה.
אבל זה כבר משהו שקורה לי בקרון, או שאתה אומר זה כל כך...
לא, באולצרטיב קולטיס יכול להיות ממש התנקבות, בגלל שהרקמה הופכת להיות כל כך פריחה וכל כך חולה, שרק המחלה במוקוזה כבר גורמת לנקב של המעי.
זה סוג של נמק?
זה, כן, זה מאוד דומה לנמק, זה נראה מאוד רע, כמו רקמה שמתה. אפשר גם להגיע למוות, אם לא מטפלים בזה כמו שצריך. הרבה פעמים זה נגמר בניתוח, בקריטה של מעי או בטיפולים אחרים. זה בצד שלה.
והקריטה של המעי בעצם מרפאה, או שזה...
היא מורידה את החלק של הדלקת, ואחר כך הדלקת יכולה להמשיך הלאה לקטעים אחרים, אבל את החלק המאוד מאוד חולה סילקת.
זאת אומרת, ניתוח בקוליטיס לא מביא ריפוי?
לא, אם היה לנו אפשרות להביא ריפוי בניתוח, אז היינו עושים את זה.
אוקיי.
אבל גם יש גם קושי לחיות בלי מעי גס, זאת אומרת, אנחנו גם מבינים שניתוח זה לא פתרון טוב, כן? וחוץ מזה, יש גם באולצרטיב קולטיס, גם השלשולים הדמיים כשלעצמם, ועיבוד של דם וכו', יכול לגרום למחלה קשה. זה אולצרטיב קולטיס. כשאנחנו מדברים על הקרון, באמת העניין הזה שהמחלה חודרת דרך כל דופן המעי, יכולה להביא לתופעות אחרות. אז קודם כל, תדמיין לעצמך תעלה שנוצרת בדופן המעי, אנחנו קוראים לזה סינוס, והסינוס הזה יכול לגרום למה שאנחנו קוראים פיסטולה. מה זה פיסטולה? פיסטולה זה בעצם חיבור של שני, איך נקרא לזה? של שני חללים בגוף, אוקיי? לדוגמה, יכולה להיווצר פיסטולה, ממש תעלה, בין המעי לבין שלפוחית השתן.
אוי ואבוי.
כן, אוי ואבוי זה ללא ספק.
זה understatement.
כן, יכולה להיווצר פיסטולה, אפילו בין לולאת מעי אחת ללולאת מעי אחרת, שזה כאילו, אתה יודע, איזושהי דרך
קיצור.
תוקפת, כן. כמו באיקאה, אתה מכיר את זה שהולכים באיקאה, ויש את הקיצורים כדי לא לדעת.
בין הקריות לזה. רגע, אבל מה הבעיה בזה? זה דווקא נשמע לי כמו משהו שהוא, אוקיי, זה, זה, זה מאותו אחד, אתה לא עובר פה
האמת,
בין...
האמת שאתה לא טועה, באמת פיסטולה מלולאת מעי אחת ללולאת מעי אחרת, הרבה פעמים לא מגלים אותה עד שעושים צילום, ורואים איזה מין אזור כזה, אבל אם לדוגמה החור הזה יוצא לחלל הבטן, ולא ממעי למעי, זה יכול לקרום לזיהום בתוך חלל הבטן. ואתה יודע, אם לצורך העניין, מכיוון שתוכן המעי הוא לא סטרילי, ואנחנו חיברנו אותו עכשיו עם שלפוחית השתן שהיא כן סטרילי, אנחנו צפוי שאנחנו נראה דלקות שתן חוזרות, ואפילו יציאה של, נגיד, יציאה של צואה מהשתן או מהווגינה, לפעמים גם נוצרת פיסטולה עם האור, זאת אומרת שהדופן של המעי ממש יוצא ממנה כמו צינור דק כזה אל האור, ודרך הפתח הזה יוצאת צואה ודברים אחרים, זה כמובן גורם לזיהומים חוזרים ומאוד מאוד קשים.
כאבים אני מניח.
כאבים נוראים, תחושה, זאת אומרת, פגיעה באיכות חיים, זה יכול לגרום לאבצסים, היציאה הזאת של צואה, לכל מיני מקומות יכולה לגרום לאבצסים, ואנחנו מתמודדים פה עם מחלה זיהומית מאוד קשה, כל מיני חיידקים, לפעמים אפילו דלקת בדרכי השתן, בדרך כלל שאנחנו מוצאים דלקת בדרכי השתן בבן אדם בריא, זה חיידק אחד, שאנחנו יודעים לאפיין אותו וכולי. בחולי ה-IBD, בחולי קרון, דלקת בדרכי השתן יכולה להיות כמה חיידקים במקביל, מכיוון שהם כולם הגיעו מאותו מקום, מהמעי. אז ההתמודדות היא מאוד קשה, גם מבחינה זיהומית, ההתמודדות היא מאוד, מאוד קשה. עוד סיבוך שיכול לקרות, זה סיבוך של, שנקרא חסימת מעיים. ואני חושב שדיברנו על זה גם עם דניאלה. וחסימת מעיים כמובן זה מצב מסכן חיים, חייבים לטפל בזה ניתוחית כמה שיותר מהר. ואפשר להמשיך עוד, אבל אני חושב שסיפקנו מספיק את הסקרנות של המאזינים
שלנו. למאזינינו, כן, שעדיין לא התעלפו ממה שהם שמעו עכשיו.
כן, אתה נראה חיוור קצת.
על מה היה לך הכי קשה לוותר?
על הספונטניות.
מה זאת אומרת?
על הספונטניות, שזה מגיע לוויתור עם האוכל. אני יכולה להגיד שאת השינוי התזונתי המשמעותי עשיתי לפני 7 שנים, שפגשתי את פרופסור אריה לוין, הוא רופא שעובד בוולפסטון, עם הדיאטנית שרותם בונה, ושם התחלתי קצת להיחשף למחקר שלו, שהוא עובד בעצם על שינוי תזונתי להשריית רמיסיה, זאת אומרת שהיא תהווה איזושהי תחליף לתרופות, ושם על הראשונה נחשפתי לכל העניין של השינוי התזונתי המשמעותי באוכל. אבל גם שם הבנתי שפשוט אתה צריך להיות כל היום במטבח, כל היום, וכל היום לדאוג שיהיה לך אוכל, ומתי יהיה לך אוכל, ומה יש, תיסה לפעמים, אין ספונטניות בעצם.
זאת הייתה דניאלה קאופמן-טרנר, שבעצם יובל?
בעצם מחברת אותנו מצוין לתחילת הפרק. אני מזכיר לך שדיברנו על העניין הזה שאתה חולה במחלה כרונית, יש לך עבודה נוספת, והעבודה היא לטפל בעצמך. אני חושב שעל זה היא מדברת, כשהיא מדברת על אובדן או ספונטניות. אתה כל הזמן בתוך כל רשימת ה-to-do list או ה-wish list שלך, תמיד נכנס גם העניין הזה שאתה צריך לטפל בעצמך, יש לך הרבה יותר מגבלות, וגם יש לך משימות נוספות במשך היום, במשך השבוע, במשך השנה שאתה צריך לעשות, וזה ללא ספק, בין השאר גם פוגע בספונטניות.
אבל אתה לא לבד במשימות האלה, כי אם נכון. מתמזל מזלך, אתה בדרך כלל תמצא את הרופא הזה שילווה אותך משך 10 שנים, כן. ואני חייב להגיד לך, בשיחות שקיימנו עם הרופאים, אתה יודע, אני לא רופא, הדובר אינו רופא, כן. אבל אני מסתובב סביבכם כבר מספיק זמן, כדי לאט לאט לזהות אפילו התמחויות של רופאים לפי הטיפוס שהם. Mm-hmm. אני מניח שאתה יודע טוב מאוד למה אני מתכוון, כן. גם בתור מי שמנהל רפואי.
כן, נכון.
ותסכים איתי, אני חושב, שפה ברופאים האלו, אתה רואה אנשים עם פאשן, עם מסירות ועם המון אחריות. לא שאני אומר שרופאים אחרים לא אחראים, אבל פה זה כבר הופך להיות כמעט סיפור אישי שלהם.
אני אחדד את מה שאתה אומר. אחריות אפשר להגיד על הרבה מאוד רופאים, אבל מה שאין להם פה זה פחד ממחויבות. אוקיי? הם רצים למרחקים ארוכים, דיברנו על זה גם בפרק הקודם. יש משהו מאוד קל בלהיות, לא שאני בא להשוות, כן? אין פה, יש גם הרבה דברים קשים בלהיות רופא במיון. אבל יש משהו קל בלהיות רופא במיון, וזה שאתה נוגע ועוזב, שגר ושכח. אתה מטפל, ואתה לא...
ייצבת הלאה.
כן, ואתה לא מחויב, אין קשר לזמן ארוך. יש אתגרים אחרים, בוא. כן. אבל בכל זאת, בעולם הזה של מחלות כרוניות, אתה חייב להיות מחויב למטופלים שלך ברמה אחרת. ואולי זה הרושם שאתה קיבלת, גם כשדיברנו עם דוקטור עינית ינאי, וגם עם דוקטור ניצן מרשק, מה שאנחנו שומעים מהם, זה, אתה קראת לזה פאשן, כן, את הפאשן, את המחויבות, למטופלים ולמקצוע שלהם, ויש גם איזה סוג של גאוות יחידה, כשאתה מלווה מישהו במשך שנים, ואתה רואה שאתה מצליח לשמור עליו בריא, ומתפקד, ועם איכות חיים טובה, זה סוג אחר של סיפוק, והוא סיפוק, אני חושב, הרבה יותר עמוק, של מישהו ש... כמו הורה כזה, שמגדל את הילדים שלו.
ופה, לנישה הזאת, אני מכניס גם את דניאלה קאופמן-טונר, שהיא עצמה...
מטפלת.
סוג של מטפלת. זאת אומרת, נכון. היא חלק ממערך הטיפול, גם היא מאוד מאוד מחויבת. אני לא יודע אם זה ייכנס בקטע הבא שנשמע, כי הוא קצת מורכב באמת להצליח את כל הסקופ הזה של האנשים שדוברים, אבל היא תיארה לנו איזשהו דו-שיח שהיה לה עם מישהי שהיא פיגורה מאוד גדולה במערכת הכלכלית הישראלית. היא לא הזכירה את שמה, וזה גם לא משנה. אבל ששם היה איזשהו רגע מאוד מאוד חזק, גם שחולה בעצמו מטפל, אבל גם שמטפל בחולה. אני מציע שנפנה עכשיו פשוט מאוד לשמוע את האורחים שלנו, מספרים איך החוויה הזאת נראית מתוך נקודת מבטם. נתחיל עם דוקטור עינית ינאי, נשמע בהמשך גם את דוקטור ניצן מרשק, ואת דניאלה קאופמן-טורנר.
אנחנו בעצם היום עברנו לאיזשהו עבודה, זה נשמע אולי קצת סלוגן, אבל במה שנקרא צוות מולטי-דיסציפלינרי, כי זה ברור שאני כקייס מנג'ר, או כמי שמרכז את הטיפול, לבד לא יכולה לתת את המענה ההוליסטי, לא במובן הרוחני, למרות שכבר ציינתי שיש פה מובן רוחני, אבל באמת הוליסטי, כי אני צריכה עוד אנשים שיעבדו איתי בתים, בקבוצה, אז הרבה פעמים אנחנו עובדים עם אחות, שהיא בעצם מהווה איזשהו גשר וגשר לתקשורת עם המטופלים, גם מבחינת זמינות יותר גדולה. אנחנו עובדים עם רופאים מומחים אחרים, אם זה רופא אור, שיש לו הבנה במחלות דלקתיות כרוניות שנותנות ביטויים באור, אם זה רומטולוג שמבין את הממשק המשותף, אם אנחנו מטפלים בנשים, אז גניקולוג, או עדיף אפילו גניקולוגית, למרות העניין המגדרי, ואולי משהו שעשיתי באפליה, אבל בגלל הרגישות הכל כך גדולה, שהאיברים של מערכת העיכול יכולים לערב גם את איברי האגן ואיברי הרבייה, ויכולים לפגוע גם בתפקוד מיני לפעמים, וגם בפוריות מסיבות כאלה ואחרות, ואנחנו נעזרים בכירורגים ספציפיים, בתזונאיות, בדיאטניות, שהמומחיות שלהם היא לטפל בתחום הזה של מחלות דלקתיות כרוניות. פסיכולוג רפואי הפך להיות כלי מאוד מאוד משמעותי בעולם הזה.
אז בהשאלה, it takes a village to raise a child, אז פה it takes a village...
to treat a patient. זאת אומרת, כדי לטפל באופן מיטבי בחולי מחלת מעי דלקתית כרונית, צריך צוות.
צוות מולטי-דיסציפלינרי, שזה גם חלק מהעניין, לעטוף את המטופל באנשים, במיוחד שבגלל שזו מחלה כרונית התקפית, זאת אומרת, הבן אדם היום יכול להרגיש טוב והכל בסדר, יש לו תור לעוד חצי שנה, ועוד חודש פתאום הוא מתלקח. הוא צריך שיהיה לו מי שייתן לו מענה. אז הנושא הזה של צוות מולטי-דיסציפלינרי, מענה שקיים כל הזמן, הוא קריטי בעיניי. אז כולם מכירים את המזכירה ויש לנו את דרכי תקשורת איתה, וכולם מכירים, יש לנו פה אחות IBD, וזה לא רק אצלנו, זה בהרבה מקומות, וזה מודל שהוא מצוין, יש אחות IBD שהיא גם זמינה 24/7 לכל שאלה, והיא עושה את הטריאז' ויש את הדיאטניות. אנחנו עכשיו גם יוצאים באיזושהי תוכנית של עושים מין סרטונים שיתנו הדרכה לחולים, יוכלו לראות את זה בזמנם החופשי עם הסברים, גם על האספקטים הפתופיזיולוגיים של המחלה, גם על אורחות חיים, גם על התרופות, שזה יהיה משהו זמין לאנשים שיוכלו לראות את זה מתי שהם רוצים, מעבר להסברים שמקבלים פה, כי בסוף כשאתה נכנס לפה ואתה יושב מולי במשך שעה, ואני רק מברבר, אתה זוכר בסך הכל 10% מהדברים. אז אני משתדל שהכל יהיה רשום, אבל מהניסיון גם לא תמיד קוראים את הכל אחר כך. צריך ליצור יחסי אמון עם החולה הזה, או עם המטופל, כדי שאם הוא החליט שהוא לא עושה את מה שאמרת לו, שהוא ירגיש מספיק בטוח לומר לך את זה, כי אם יש לך דיסאינפורמציה, אתה לא יכול לטפל באף אחד. אז כל הדברים האלה, זה הדברים שעוברים לי בראש, נכנס מטופל חדש, מטופל חוזר, ומטופל שלא רוצה לקחת טיפול, ויש לי מטופלים ששלוש שנים לא רצו להפסיק לעשן עם קרון, ואחרי ניג'וסים, אני קורא לזה חוזרים שלי, בסוף החליטו שכן, ואחרי ניתוח, אחד או שניים, אז מחליטים שכן, אבל זה איזשהו, זה תהליך, אי אפשר לפתור את הדבר הזה בזבנג וגמרנו, וגם זו מחלה כרונית, אז מטבע הדברים אי אפשר לפתור אותה כרגע.
אז אני החלטתי לטפל, איך אחת המטופלות שלי אמרה לי את זה? בעקב אכילס של החולים. באוכל. יש היום התקדמות מאוד יפה מבחינת האספקט שנקרא שילוב של תזונה נכונה במחלות מעי דלקתיות. כמובן שמתייחסים היום לתזונה כמשהו שהוא תומך.
אז כמו שאמרה דוקטור רינית ינאי, it takes a village
כן.
to treat a patient.
To treat a patient, כן. במקרה הזה. ונכון, וזה אולי עוד אחד מהסיפוקים שאתה מקבל כשאתה עובד בסוג הזה של הרפואה, זה עבודת צוות, זה מין תחושה כזאת של שותפות, ואני בטוח שזה חלק מהכוחות שיש גם למטפלים, העובדה שהם עובדים עם עוד אנשים ותומכים אחד בשני, בסופו של דבר אנחנו מתמודדים, אתה יודע, אנשי המקצוע מתחום הרפואה, מתמודדים עם הרבה סוגים של שחיקה ושל קושי, וזה שאתה עובד בקבוצה, יש בזה איזשהו יתרון גם מהצד של המטפל, לא רק מהצד של המטופל.
אגו?
כן, תודה. יש אגו, אבל אתה יודע מה,
אבל אתה שומע לוקח... בדברים שלהם שאין כמעט אגו, אז... יש המון צניעות באיך שמדברים על זה, הם לא יודעים טוב יותר מהחולה, מה יש לו או מה אין לו איך
נכון.
לטפל.
קודם כל, נכון, כשאתה מטפל במחלה כרונית, כשאתה לא יכול לנצח, אתה נהיה יותר צנוע, מן הסתם, כי אתה יודע שאתה לא מנצח, אבל אני חושב שאולי מה שמחליף את האגו זה גאוות היחידה. אתה עובד בצוות, יש לך בכל זאת איזושהי גאוות יחידה, ואתה כן יכול למדוד את עצמך ולמדוד הצלחות, גם אם ההצלחה זה לא ריפוי, עדיין יש הצלחות שאפשר למדוד, אני חושב שניצן מרשק, דוקטור ניצן מרשק, סיפר לנו גם על זה, אבל תשמע, בסופו של דבר, למרות שכולנו רופאים, המגוון הוא מאוד גדול, יש אנשים צנועים, יש אנשים מאוד לא צנועים, אני חושב שקשה לשים את כולם באיזושהי קטגוריה אחידה, כן, בתחום הרפואה של המחלות הכרוניות, אתה נהיה יותר צנוע מעצם היותך פחות...
סוליסט?
לא, מעצם היותך אחד שלא מנצח. אתה לא תמיד מנצח, לפעמים אתה מפסיד, ואתה לומד גם להיות צנוע.
יובל, בשעת ערב מוקדמת, אתה ואני מצאנו את עצמנו במשרדו של דוקטור ניצן מרשק במרכז הרפואי תל אביב איכילוב.
נכון.
אני הייתי ירוק לגמרי עם דופק 220, ככה זמן להרגיע אותי. והאמת היא, הגענו אליו, אתה יודע מה, למה בעצם הגענו אליו? בוא אני אשאל אותך שאלה, לשם שינוי, אשאל אותך שאלה.
תשמע, אני חושב שדוקטור מרשק עושה תפקיד שהיה לנו מאוד מעניין לשמוע עליו, כי הוא מאוד חדשני, הוא מאוד מרתק, והוא אפילו נשמע כזה מוזר כזה, הוא מנהל, אנחנו קראנו לזה מנהל בנק, כן? הוא מנהל בנק צועה. אוקיי? הוא מתעקש לקרוא לזה מאגר, אבל אנחנו קראנו לזה בנק, כי זה יותר מגניב. הוא מנהל בנק צועה, ומה שבעצם עושים אצל דוקטור מרשק במכון שלו, זה טיפול חדשני, שנקרא השתלת צועה. והיה לנו מאוד מעניין לשמוע קצת יותר על הטיפול הזה. אני חייב להגיד בסוגריים.
כן.
הפרק הזה הוא פרק על IBD. ודוקטור מרשק הוא גם מנהל היחידה לטיפול במחלות מעי דלקתיות, אז זה התירוץ שזה מתחבר לפרק הזה. הנושא של השתלת צואה הוא לאו דווקא ספציפי לתחום ה-IBD. יכול להיות שבעתיד, עכשיו זה בבדיקה, יכול להיות שבעתיד זה יהיה טיפול מקובל. היום משתמשים בהשתלת צואה לטיפול בתופעות אחרות, במחלות אחרות. לכל דיברנו עם דוקטור מרשק, אני חושב שאפשר יהיה להבין את זה מהרעיון שעשינו איתו, אבל זה כל כך מעניין שלא יכולנו להתאפק והכנסנו את זה כבר עכשיו לפרק.
אנחנו מתחילים את השיחה שלנו איתו עם מודעה,
כן.
שראיתי על לוח המודעות. לבנק הצואה של בית החולים איכילוב דרושים תורמי צואה, אם אינכם בגילאי 18 עד 60 במשקל גוף תקין ובריאים, אינכם מוזמנים להצטרף למאגר תורמי הצואה של המכון למחלות דרכי העיכול והכבד באיכילוב. תרומת צואה תשמש לטיפול בחולים במחלות זיהומיות של דרכי העיכול ולמחקר בתחום מבטיח ופורץ דרך.
אתה מקריא גם את הדרכי תקשורת, שמי ששומע גם
יוכל נשים את הלינק באתה. אבל זה אומר בעצם שאתה גם מנהל בנק.
אנחנו קוראים לזה, האמת, מאגר, לא בנק. אבל כן, יש לנו פה מאגר של תרומות צואה, שזה בעצם, במילים יותר נעימות, זה חיידקים, שבעצם אנחנו לוקחים צואות מאנשים שהם בריאים, שעוברים איזשהו תהליך, ואחרי שאנחנו מוודאים שהם בריאים לחלוטין, לפי קריטריונים שאנחנו קבענו יחד עם משרד הבריאות, הם למעשה מגיעים כל מספר ימים, שבועות, לפי מה שמתאים להם, עם שקית קטנה וחומה ביד, מעבירים את זה פה ישירות למעבדה, ושם בצורה יחסית זריזה, יש הפרדה של בעצם סילוק של המוצקים, מהצואה, ואנחנו נשארים עם נוזל שמכיל בעיקר את המיקרואורגניזמים, שזה כולל, כל מיני חיידקים, אבל זה כולל גם וירוסים, פטריות, כל מה שיש שם, ואת זה אנחנו מקפיאים בצורה מסוימת שתשמור על אותם מיקרואורגניזמים, או כנוזל מקפיאים את זה, ואז אפשר במידת הצורך להחדיר את זה למערכת העיכול בעזרת אנדוסקופיה, שזה או קולונוסקופיה, או גסטרוסקופיה, או חוקן, או זונדה, או whatever, או שאנחנו יכולים לארוז את זה בתוך קפסולות, שאותה אנחנו מקפיאים גם כן, ואז הבן אדם פשוט יכול, החולה, לצורך העניין, מגיע ובולע פה קפסולות עם אותם חיידקים.
איך מצליחים לעשות את ההמראה הפסיכולוגית? כי אני, לא, כי אני יושב פה יש לי רשימה של שאלות מאוד, כן, לא, אבל רשימת השאלות שלי היא בראש ובראשונה פרקטיות ברמה הביולוגית, יש המון דברים שם שמעניין אותי, אבל אני לא מצליח אפילו ברמת תפיסה, לעבור איזשהו מחסום פסיכולוגי שבייחוד כשתיארת שלוקחים את זה בקפסולות, אז מצד אחד, צד אחד בראש אומר, זה כמו פרוביוטיקה, זה כמו פרוביוטיקה, אבל הצד השני שאומר, אלוהים אדירים. אז איך באמת מצליחים להתגבר על זה?
אז תראה, אנשים, קודם כל, לא כולם חייבים להתגבר על זה. מי שמגיע בוודאי הוא פה כי הוא רוצה לנסות, ויש אנשים שחושבים שזה הרבה יותר טבעי, זה יותר טבעי, כן, מכל דבר אחר, יש אנשים שהם נגד כימיקלים, מוכנים לעשות כל דבר שהוא, אבל בסוף אוכלוסייה שהכי צריכה את זה, זה אנשים שהם חולים, וכשאתה חולה ואתה סובל מאוד, אתה מוכן לעשות כל דבר, אפילו לאכול צואה, למרות שזה לא הסיטואציה האמיתית.
בעצם לוקחים מרכיב מתוך הדבר הגדול הזה.
נכון.
אז למה לא לקרוא לזה בשם אחר?
איך?
אוקיי.
אנחנו קוראים לזה בקטריותרפיה או השתלת חיידקים, השם הקאצ'י שאנחנו לא מצליחים להיפרד ממנו, והוא גם במידה מסוימת, למרות שזה יישמע קצת ביזרי, סקסי, ותופס, זה השתלת צואה, באנגלית זה fecal microbial transplantation. אני חייב להגיד שהנוזל הזה שאנחנו מפיקים, הוא לא עם ריח של בוסם, אוקיי, אז, אבל זה לא כך משנה. בסוף, הדבר הזה היום מאושר בישראל לטיפול בזיהום חוזר והקשני של זיהום בקלוסטרידיום דיפיצילה, שזה חיידק שהוא מאוד נפוץ בתי חולים, בתי אבות, ואנשים שהם עם הרבה מחלות מטופלים באנטיביוטיקה, שיש לו טיפול אנטיביוטי, אבל הטיפול הזה לא עוזר לפעמים. והוא מאמלל מאוד האנשים האלה, הם סובלים מהמון שלשולים, ירידה במשקל, אשפוזים חוזרים, מדביקים את הסביבה, והם לא יכולים לגעת בנכדים, דרך אז אנשים מבוגרים, לא, הם מפחדים להדביק, לפעמים גם מתים מזה, 5% מהאנשים פשוט מתים מזה. עכשיו, אתה בא לבן אדם כזה, שאין לו שום פתרון אנטיביוטי ושום דבר אחר, הוא ניסה כבר את הכל, אתה אומר לו, אתה מוכן לעשות השתלת צואה? תקרא לזה איך שתקרא, הוא מוכן לעשות הכל. עכשיו, זה גם לא כזה מגעיל. אם זה בקולונוסקופיה, הוא עושה ניקוי, אנחנו נכנסים למכשיר, הוא ישן, מחדירים לשם איזשהו נוזל לאזור שגם כן לא עם ריח כזה טוב, ומבחינת הבן אדם הוא בעצם לא מרגיש שאין פה את אפקט הגועל, זה רק משהו שאם אתה חושב עליו, נכון, זה נשמע לא הכי טוב בעולם. מצד שני, אנחנו משקמים לו את אוכלוסיית החיידקים, ובאוכלוסיית חולים הללו הם מבריאים. זה אנשים שהיו יכולים למות, או שלא היו מבריאים לעולם, ופה ב-90% מהמקרים יש הצלחה, והם יום אחרי הפרוצדורה למעשה הבריאו. הם הולכים הביתה ולא משלשלים יותר. זה משהו די מדהים.
אז למה בכלל לתת אנטיביוטיקה? למה לא כולם עוברים לטיפול הזה?
אז זה בסדר, זה דברים שכרגע נבחנים בכל מיני מחקרים. יש הרבה דיבייט או ויכוחים לגבי הטיפול הזה, כי בעצם אתה מכניס חומר ביולוגי שהוא לא מאופיין. זאת אומרת, זה לא שאני יודע מה אני נתתי, אני יודע מה אין שם, אני לא יודע מה יש שם. אז זה, אני קורא לאיזשהו סוג של טיפול ביניים, כשאני מעריך שבעתיד, 15 שנים, אנחנו נוכל לתת באמת חיידקים ספציפיים, שנדע שרק אותם צריך, ואולי לא צריך את כל המכלול הזה שאנחנו מכניסים.
משהו יותר סטנדרטי.
נכון. אז יש היום מאות, אני לא חושב שאני אתם, אני אגיד מאות חברות ביוטק, סטארט-אפ ביוטק ברחבי העולם, עם השקעות של מיליארדי, עשרות אולי מאות מיליארדי דולרים, זה תחום מאוד מאוד חזק עכשיו, כשנסים לפתח כל מיני טיפולים, אני דיברתי איתכם עכשיו על קלוסטרידיום דיפיצילה, אז יש כמה חברות שמנסות לטפל ספציפית בקלוסטרידיום דיפיצילה, ולמצוא את השלושה, ארבעה, עשרה או עשרים חיידקים, שאם אנחנו נכניס אותם בלבד ונגדל אותם כמו שאנחנו גדלים פרוביוטיקה לצורך העניין, זה יהווה הטיפול, ואנחנו לא נצטרך את כל החומר האחר, שאנחנו אולי מעבירים איזה וירוס כזה או אחר, או חיידק אולי שהוא פחות טוב, אולי חיידק שבעתיד יחשוף את זה שקיבל את ההשתלה לסרטן, אנחנו חושבים שסרטן גם קשור בחיידקים. יש כל מיני תופעות לוואי שהן פוטנציאליות, לא הוכחו, אבל כן, יש סיכונים מסוימים בטיפול הזה, אבל אני יכול להגיד שעד היום ברחבי העולם עשרות אלפי מקרים של השתלות חיידקים בכל מיני אינדיקציות, וכשאתה מסתכל תופעות לוואי, כמעט ולא רואים תופעות לוואי משמעותיות. אבל אפשר לספור את המספר של התופעות שתוארו מתוך עשרות אלפים בערך על שתי ידיים. אז עכשיו אנחנו לא יודעים אם זה אסוציאציה מקרית, או שזה באמת נגרם, אבל גם אם זה באמת נגרם, זה אחוזים הרבה יותר נמוכים מה שאתה יכול לקבל מאופטלגין לצורך העניין.
טוב, בוא אולי תלמד אותנו קצת את הטכניקה. יש, נגיד שמישהו עונה למודעה הזאת, קודם כל יש איזושהי סלקציה, אתם בוחרים את התורם המתאים, כן. מה האינטראקציה?
אנחנו היום הקריטריון המרכזי זה למצוא אנשים שהם בריאים. בן אדם בריא זה גם מה שקשה להגדיר, אז אנחנו הולכים על הגדרה שהיא דרך חווה, זאת אומרת, קודם כל ממלא שאלון בריאות, לראות שהוא לא לוקח תרופות, שאין לו שום מחלות ידועות, ושהוא לא עוסק או חשוף לכל מיני פעילויות חיים או עבודות שהן מסוכנות. זאת אומרת, אם למשל הוא עוסק קעקועים כל יומיים בתאילנד, אז לא ניקח אותו. אם הוא חי בבריטניה בזמן שהיה שם את הפרה המשוגעת, אז לא ניקח אותו. זה סט אחד של קריטריונים. אחר כך יש סט של קריטריונים שנוגע להיסטוריה משפחתית. אם זה יש איזו היסטוריה חזקה של מחלות סרטן או מחלות אימוניות כאלה ואחרות, גם כן הבן אדם נפסל. אז זה איזשהו סינון ראשוני.
למה בעצם?
כי אנחנו לא יודעים היום בצורה שהיא מספיק טובה על מה החיידקים משפיעים. אז עד לפני 15 שנה אמרנו הכל גנטיקה, אחר כך התחילו כל מיני מטילציות וכל מיני דברים סביבתיים שקשורים ומשפיעים על הגנטיקה.
עכשיו הכל זה המיקרוביום.
ועכשיו המיקרוביום תופס גם כן חלק משמעותי, ויש הרבה עדויות על זה שהמיקרוביום קשור כמעט בכל דבר שאנחנו עושים, אם זה על מחלות כמו מחלות מעי דלקתיות, שזה אולי טריוויאלי כי זה מערכת העיכול, אם זה השמנה וסוכרת שזה משהו מטאבולי, וגם אתה יכול איכשהו לעשות רציונליזציה למה זה קשור, אבל גם דברים יותר רחוקים, למשל מחלות נפשיות, אנחנו יודעים שיש קשר, החיידקים הם הגוף המטאבולי הכי גדול שיש היום בגוף, הם יכולים לייצר בעצם למעשה כל נוירוטרנסמיטור, אז הם יכולים לייצר סרוטונין, להשפיע על המצב הנפשי שלנו, וזה דברים שהוכחו שהם יכולים לייצר את זה. אחד הדברים שהכי מרתקים זה סרטן, כי להגיד שסרטן נגרם בלל חיידקים, זה משהו שהוא די מדהים.
אבל אנחנו מכירים את זה.
אנחנו מכירים, נכון.
זה ליקובקטר פילורי.
נכון, וגם וירוסים.
וגם וירוסים, HBV.
נכון, אז זה לא עד כדי כך.
פפילומה וירוס.
נכון, אז זה לא עד כדי כך פרפצ'ט, אבל אז פה בסרטן קולון יש למשל חיידק אחד שקשור באדנומות וגם ועכשיו צריך להוכיח, יש עבודות שבגורות מוצאות כל מיני חיידקים מסוימים, אז יש כנראה גם קשר, לכן כשיש סיפור משפחתי של סרטן וכל מחלה שאני לא, שאני חושב שאולי בעתיד, אני מעדיף להיות על הסייף סייד מאשר עוד, לא יודע, 20 שנה לראות שהדבקנו פה. כן.
אוקיי, אז נגיד שהצלחנו למצוא אדם בריא, צעיר, רענן, בלונדיני.
אז בשלב הבא, נכון, ובשלב הבא מה שהוא צריך לעשות זה להגיע אליי לפגישה, בדיקה פיזיקלית, מסביר את החשיבות, רואה מי הבן אדם גם שעומד מולי, זה מאוד חשוב שזה יהיה אנשים שהם הגונים, הוגנים, ישרים, אנחנו לא משלמים, עקרונית, אנחנו לא משלמים עבור תרומת צואה, כי אנחנו רוצים שלא יהיה שום אינסנטיב לא לומר את האמת, ואחרי שכל זה עוברים, אז מתחילים את התהליך של הבדיקות דם וצואה, ששם נופלים עוד הרבה אנשים, ובבדיקות צואה גם כן, פאנל מאוד רחב של בדיקות צואה, ומוודאים שאין שם שום דבר שאנחנו יודעים עליו היום. אז אני אומר, אחד הסיכונים זה שאנחנו נעביר מה שאנחנו לא יודעים עליו, אבל צריך לקחת בחשבון שהפרוצדורות האלה של השתלות חיידקים קיימות כבר מסוף שנות ה-50. בעשור האחרון יש פופולריות אדירה של הדבר הזה, יש מוסדות שעושים את זה בחול, תמורת כסף, ויש הרבה דיווחים, ובינתיים אנחנו לא רואים איזשהו משהו שהוא מדאיג. אנחנו כן שומרים מכל תרומה איזושהי דגימה, ואנחנו מקפידים לא לתת מאותו תורם למאות אנשים, כדי שאם חלילה כן תהיה בעיה בעתיד, שזה יהיה קונטיינד. עושים את המקסימום כדי להתגבר כל נצרות שעלולות להופיע בעתיד.
אני רוצה לסבר את אוזנו של עידן. תשים לב כמה בדיקות לדבר הזה. אני לא חושב שלנגיד תרומת דם,
זה הרבה יותר,
יש
זה הרבה יותר
פאנל כזה של בדיקות.
הרבה יותר מבדיקות.
זאת אומרת, יש פה גם עניין של קצת, באמת עניין של פסיכולוגיה, של רפואה חדשה.
לגמרי.
שאתה עוד, ככה הרבה יותר שומר על עצמך, משהו שאתה כבר...
לגמרי. לי היה מאוד חשוב, פרימום נאנוצ'רי, אתה יודע, לא לגרום נזק, גם כי אנחנו לא רוצים כרופאים, וגם כי היה ברור לי שאם קורה משהו, איך שהדבר הזה התחיל, העסק היה נופל.
בחרנו תורם?
ברגע שבחרנו את התורם, הוא מקבל את התעודת תורם, אני צוחק, אבל אנחנו מאשרים אותו, ומאותו רגע הוא... קקר. מאותו רגע הוא בעצם בקשר עם מי שאחראית פה על התאום של העניין הזה, והוא מגיע כל... אופפולי, כל שבוע, יכול כל יום, כמה שלפי התאום מגיע, מביא את הצואה, אנחנו מפיקים את החיידקים, מקפיאים, ובזה...
למה כל כך הרבה תרומות? יש. זה לא משהו שאפשר לגדל אחר כך לקחת וזה ולגדל במעבדה?
אנחנו לא יודעים לגדל היום יותר מ-50% מהחיידקים, אנחנו ודאי לא יודעים לגדל את רוב הווירוסים והפטריות, אנחנו גם לא כך מתייחסים אליהם, כי אנחנו לא כך יודעים למדוד אותם, זה גם נושא שמתפתח כרגע, אז כן, התרומה צריכה להיות חיה, זאת אומרת, לא פרקציות ממנה, לפחות בשלב הזה. אני אומר, בעתיד זה לא יהיה ככה.
אז דיברנו על הקטע של הטיפול, יכולים? זה double barrel. טיפול ומחקר.
אז המחקר זה באמת החלק הכי מעניין פה. הטיפול בקלוסטרידיום הוא מאוד מאוד gratifying, כי אתה עושה משהו שהוא...
אנשים מאוד מסכנים.
אנשים מאוד מסכנים שאתה עוזר להם בענף, ממש, בשעות. זה תוך שעות אתה רואה שהם מתאוששים באמת המצב הכי נמוך שאתה יכול להיות בו. במחקר אנחנו מחפשים גם כן למצוא כאלה דברים, זה עדיין לא שם, אז יש הרבה אינדיקציות. לפחות כאן אצלי, מה שאנחנו עושים היום, זה קודם כל מתעסקים עם מחלות מעי דלקתיות, אז אחד הדברים שאנחנו מנסים באמת זה השתלות של חיידקים, יש כבר כמה מחקרים ברחבי העולם שעשו randomized control trials והראו יעילות, העילות היא לא גבוהה, זה מדובר על סדר גודל של 30% הצלחה, זה נע בין 20-50% של הכנסה להפוגה, שברור שאם זה 50% זה מדהים, אם זה 20% עד פחות, כשהפלסבו נע בין מחקרים השונים בין 5-20%.
זה אנשים שנכשלו בטיפולים אחרים, או ש... זאת אומרת, חושבים על זה כפרסט ליין, או חושבים על זה כאיזה משהו...
רובם, רובם זה אנשים שנכשלו על טיפולים כאלה ואחרים, זה לאו דווקא חייב להיות החולים הכי קשים שיש. אנחנו רואים, יש כל מיני דברים שעכשיו עוזרים לנו ברטרוספקט לבנות את הדבר הזה יותר נכון. זאת אומרת, יש פה מספר השתלות, כמות החיידקים נגיד, סוג החיידקים מהתורם, המצב שלה נתרם. אז יש פה המון קריטריונים שצריך לקחת אותם בחשבון. אז אנחנו למשל פה היום יודעים, עושים איזשהו מחקר שאנחנו לוקחים חולים קוליטיס קיבית, שהיא בעוצמה קלעד בינונית, שלא הגיבו לטיפולים אחרים, והם עוברים רנדומיזציה לאחת משלוש זרועות, או זרוע של דיאטה בלבד, בסוף הדיאטה זה אחד הדברים הכי משמעותיים שמשפיעים על החיידקים, אז דרך דיאטה אנחנו יכולים להשפיע על החיידקים ועל מערכת החיסון, או השתלת צואה בלבד, או שילוב של השתלת צואה עם דיאטה, שזה הזרוע שהכי מעניינת אותנו, שפה אנחנו בעצם בודקים, אנחנו שמים את גם את התורם וגם את הנתרם על אותה דיאטה. זאת אומרת, התורם עובר דיאטה שאנחנו חושבים שתשפר את הרכב החיידקים שלו לחיידקים יותר טובים, מין פרוביוטים, ושיש שם פחות חיידקים שהם פתוביונטים, את זה אנחנו מקפיאים, והנתרם שהוא מקבל אחרי שהוא מקבל את התרומת צואה, הוא גם כן שם אותו על אותה דיאטה לכמה שבועות, כדי בעצם לייצר את הסביבה התומכת, כי בסוף ממה החיידקים מתקיימים? הם מתקיימים מהמזון שאנחנו אוכלים. אנחנו חושבים שאם אתה אוכל יותר סיבים, זה מעודד חיידקים שהם פרוביוטים, אז וסיבים מסוימים. אם אתה אוכל מזון מעובד במחלות מעי דלקתיות, הרבה בשר אדום, שומן, סוכרים מכל מיצים, כל הדברים האלה נמצאו שקשורים במודלים, גם בבני אדם וגם במודלים של חיות, למחלת מעי דלקתית. ברגע שאנחנו מורידים את הדברים האלה מהדיאטה, גם של התורם וגם של הנתרם, אנחנו מעלים את אחוז החיידקים הטובים, מפחיתים את אחוז החיידקים הרעים, ככה נקרא להם, ובעצם כמו באקווריום, כשאתה מעביר דג מסביבה מסוימת לאקווריום חדש, אתה נותן לו להסתגל, שם אותו עם המים בהתחלה, אז אותו הדבר, אנחנו מתייחסים, זה אקוסיסטם, מתייחסים גם לחיידקים. אז זה הניסוי בקוליטיס. בקרון יש לנו ניסוי אחר, שאנחנו מנסים לבדוק בעצם עם השתלת חיידקים, לפני מתן של תרופה מסוימת, תרופה ביולוגית, האם השתלת חיידקים לפני מתן ודוליזומאב יכול לשפר את היעילות של התרופה. אנחנו יודעים שהחיידקים משפיעים למערכת החיסון, והתרופה אז משפיעה על הלימפוציטים שמגיעים למערכת החיסון, וזה נתמך על ידי איזושהי עבודה שפורסמה, שהראו שאנשים שהגיבו לתרופות ביולוגיות, היה להם מבנה מסוים של חיידקים במערכת העיכול. אז אנחנו מנסים לנרמל את החיידקים בשבוע שלפני מתן הטיפול, ואז את הטיפול. בעצם ההתערבות היא די מינימלית.
העתיד זה שאנחנו נגיע למצב, אני פונה לכמו שבחובעך כמנהל בנק, אנחנו נגיע למצב שבו...
מאגר,
מאגר. לא, פשוט אהבתי את ההגדרה של יובל.
אני אשר דמיינתי כרטיסי אשראי וזה, אתה יודע,
לא, אבל השאלה אם זה... אז זהו, השאלה אם זה באמת העתיד, כאילו literally deposit אצלך בבנק, ואז אחר כך, אם אני חלילה חולה באיזשהו משהו, או לוקח אנטיביוטיקה, מגיע אליך, לוקח מהמאגר, וחזרתי לעצמי.
תראה, אני חייב להגיד פה מה שנקרא full disclosure, כן? אז אחד, אנחנו מעורבים באיזשהו פטנט, שבעצם אנשים יוכלו לקחת את הצואה של עצמם, פיתוח של איזשהו מכשיר, device, שהוא כבר נשלח, יוכלו לקחת את הצואה של עצמם, להפיק את החיידקים מעצמם, לשים את זה במקפיא, ואז בעת צרה, כן, בעת צרה לעשות לעצמם חוקן עם אותו, עם אותם חיידקים, ונגיד קיבלו אנטיביוטיקה, ולשקם את זה חזרה.
אז זה כן העתיד.
בעיניי לגמרי. Mm-hmm. בעיניי לגמרי. אני לא בטוח שהעתיד הוא יהיה בדיוק בצורה הזאת, יכול שנגלה שבסך הכל יש איזה 20-30 חיידקים שהם הטובים והם החשובים, ואז לא תצטרך את כל ההתעסקות הזאת עם הצועה, שזה בינינו הוא לא התעסקות כזאת נעימה, גם עם הצועה של עצמך, ובטח אם אתה עם צועה של מישהו אחר. ולא משנה איך אתה מחדיר את זה בחוקן או כדורים, זה מנטלית.
אני חושב שאם אתה מתבלבל בין זה לבין הגלידונית, זה באמת מצב נוראי.
תראה, פרוביוטיקה לאף אחד אין בעיה לקחת. כי זה, אתה לוקח כדור, קפסולה. אבל ברגע שאתה יודע שזה הגיע מהמעיים של בן אדם אחר, אז יש לך איזושהי בעיה עם זה, ובצדק. אז אני חושב שהעתיד יהיה הרבה יותר מדויק, ואני אמרתי לכם קודם את המינוח שאני משתמש פה פרוביוטיקה אמיתית. תהיה פרוביוטיקה אמיתית, זה יהיה בשילוב עם פרביוטיקה, שזה אומר איזה שהם סיבים תזונתיים, או איזה שהם חומרים שמעודדים את הצמיחה של אותם חיידקים טובים, וזה מה שיהיה לך בבית, או שתלך לבית מרקחת, ויגידו לך, אוקיי, אתה רוצה לעלות במשקל, לרדת במשקל, יש לך קרון, יש לך קוליטיס, תיקח את זה ואת זה, אני לא מאמין שזה יפתור את כל הבעיות. זה הפנדולום זז, כרגע זה, בודקים את זה בכל דבר, וזה ימצא את מקומו, בטח יפתור 20-30% ממה שחושבים שאולי זה יכול לפתור. אבל זה עוד נדבך בהבנה שלנו של איך הדבר הזה שנקרא הגוף שלנו מתפקד.
שיחה מרתקת, את הרעיון המלא עם דוקטור ניצן מרשק נביא בעתיד. יובל, אנחנו מסיימים שני פרקים על IBD, מחלות מעי דלקתיות. דיברנו באמת על שלל נושאים, על מנגנונים אחרים לגמרי בגופנו, על תפיסה של מחלות כרוניות, על עניין שיש לך לא רופא אחד, אלא צוות שלם. כן. אם אני אבקש ממך לסכם בשניים, שלושה משפטים את המסע הקטן הזה שערכנו.
לא, אני אגיד את זה אפילו במשפט אחד.
לך על זה.
אנחנו, אני מקווה שהצלחנו להעביר אולי קצת מה... גיוון שיש בעולם הרפואה. אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו שומעים על המחלה הזאת בפעם הראשונה. וקודם כל, תדעו שיש דברים שאתם, יש דברים שיש באמת המון פינות נסתרות ברפואה שאנחנו מכירים. זה חלק מהמטרות של הפודקאסט שלנו, לחשוף את הפינות הנסתרות האלה. יש מגוון רחב מאוד גם של מחלות וגם מגוון רחב מאוד של מטפלים. אני מקווה שהצלחנו לפתוח צוהר לאיזשהו תחום אחר ממה שבדרך כלל נהוג לדבר עליו. להביא קצת את המחלה הזאת למודעות, כי באמת זה גם, אני חושב, יש הרבה חולים ב-IBD שהיו שמחים אם המחלה הזאת הייתה יותר במודעות של האנשים, שהבינו קצת מה עובר עליהם, ואם הצלחנו גם לעורר קצת עניין, אז הרווחנו.
עושים רפואה, סיימנו. תודה למרואיינים שלנו, דניאלה קאופמן-טורנר, דיאטנית קלינית בשירותי בריאות כללית, ורכזת תזונה ודיאטנית הקו החם, בעמותה לתמיכה בחולי קרון וקוליטיס קיבית בישראל. לדוקטור הנית ינאי, מנהלת המרכז למחלות מעי דלקתיות במערך לגסטרואנטרולוגיה, במרכז הרפואי רבין ביילינסון, ולדוקטור ניצן מרשק, מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב. תודה לתחקירנית שלנו רוני קורן, ותודה גם לאשף יוסי מץ, לרן לוי העורך הראשי, ולדני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. זה כמו בשיר אמא ודני, אבא ודני הלכו לים, זה עוד, זה כלום אמא, יש דג יותר גדול זה שאכל את אבא.
אוקיי, אני, יום אחד אני מת להיכנס למוח שלך, להבין איך החיבורים שמופיע.
שלא תצא משם.
ואל תכניס את זה יוסי, אבל זה אנחנו נעשה בפרק על הפנקשן על MRI.
FMRI.
כן, וואי, וואי,
וואי. אני מפחד מה נגלו שם.
אני מכניס אותך למכשיר.
לגמרי, אני מאוד אשמח. אולי אני סוף סוף אבין מה קורה שם בפנים.
בדיוק, נראה שם כזה.
אוקיי, טוב, אז זה לא, הנה, אמרת נבוט עם הראש, נבוט עם הראש, סבור, אוקיי.
מה, אתה, אמרתי לך את כל הדדוקס, אני לא זוכר כבר מה אמרתי, כאילו מה אמורים לעגבנייה... מה אומרים לגווניה עצובה?
צי מזה?
מטבוחה. מטבוחה.
אהה.
הבאת?
ו?
זה הבדיחות של הבן שלי, ואיזה מאכל הכי מתאים לאכול על אופנוע?
טוסטוס?
מפרום. אתה לא מקליט, אז בסדר, סתם...
מקליט ועוד איך, למה לא מקליט?
לא, זה לא רץ. זה רץ.
כן.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.